זה אגב אחד הסיבות שקוראים לליל הסדר סדר, ליל הסדר. כן. למה? קודם כל ליל הסדר עצמו, על פי ההלכה היהודית, הוא מורכב מהרבה פרטים ומהרבה הלכות. ואחת הנקודות המהותיות בזה, אומרת תורת החסידות, שלגיד לך שבעולם יש סדר. רוצה לומר, עם כל מה שנראה לנו, במיוחד בתקופה הנוכחית, במיוחד במדינה המורכבת שלנו, בכלל כל העולם כולו, כל מה שקורה בשנים האחרונות זה... הקדוש ברוך הוא מנער לנו את הקלפים כל פעם מחדש, משנה את הכללים. זה לא מה שאתם חושבים. אחרי זה אתם חושבים ככה, זה לא מה שאתם חושבים. כאילו יש מנהיג לבירה, ככה פעם אמר רבי מלובביץ', שהוא אמר, מה ההבדל בין ג'ונגל ללונה פארק.
Okay.
על פניו בשניהם יש עליות, ירידות, ימינה, שמאלה, בלגן. אלא שההבדל המפריד ביניהם זה שבג'ונגל אתה לא יודע לאן אתה נכנס ואתה לא יודע איך תצא. אתה לא יודע, אתה בג'ונגל, תרתי משמע. ובלונה פארק, גם כשהעלייה נראית עלייה גבוהה מדי והנחיתה נראית מסוכנת מדי, אבל באיזשהו מקום אני ואתה מרגישים איפשהו בטוח עם כל האקסייטמנט שיש בזה, אבל מרגישים למה? כי אנחנו יודעים שיש מישהו שמחזיק שם את, את הכפתור. אז ליל הסדר, אחת הסיבות, אחד העניינים שלו זה להזכיר לך שיש סדר בעולם. עם כל מה שנראה לנו ועם כל מה שהולך כאילו ונראה לנו קצת מתערבב לנו בשכל ואנחנו שואלים את עצמנו מה קורה פה, לאן אנחנו הולכים, יש סדר.
יש סדר כמו שהדברים נראים או שהסדר הוא המטרה? או שהסדר הוא המקום שאליו אנחנו רוצים להגיע?
או, תשמע, תראה, אני אגיד לך, קודם כל, אני הקטן, אני לא פרשן לזה, אני שואל את השאלות כמוני, כמוך.
כן.
אבל כשאתה לומד חסידות, אתה מבין ש... תראה, האדמו"ר הזקן, זה שייסד את חב"ד, חסידות חב"ד, שחיבר את ספר התניא וחיבר הרבה ספרים ושיטות מרחיקות לכת, הוא בא ואומר באיגרת התשובה, הוא אומר, אין רע יורד מלמעלה, אלא שקשה להשיגו. תקשיב טוב. אין רע יורד מלמעלה, אלא שקשה להשיגו. מה זאת אומרת? אין רע, אבל תראה מה קורה בעולם. זה אומר, אדמו"ר הזקן, נכון, אני יודע שקורים בעולם דברים שנראים לך רע, אבל הם נראים לך רע בגלל שההשגה שלך היא קצרה. העניין שלי ושלך, ההבדל ביני לבינך, בתחום כזה או בכל תחום אחר, זה עניין של כמה אנחנו משיגים את הדבר, כמה אנחנו מבינים. זאת אומרת, הטוב נמצא בעולם. פשוט הוא גלוי או נסתר. אני משיג אותו או לא משיג אותו. זאת אומרת, מה שהילד שלך או התינוק משיג, זה לא מה שהמבוגר משיג על פניו.
כן.
אבל שניהם פחות או יותר רואים את אותה מציאות. פשוט זה עניין של השגה.
אבל הטוב הזה, אבל, שהוא גלוי או סמוי. אם הוא גלוי, הוא גלוי. אין עם זה בעיה. כשהוא סמוי, זה אומר שאני צריך ללכת ולהפוך אותו לגלוי, או שאני צריך להבין שעצם זה שהוא סמוי, זה לא אומר שזה לא כבר עכשיו טוב.
לא, תראה, אני תראה. קודם כל תראה. בוא נתחיל מלמטה. המצב שאנחנו חיים בו הוא מצב לא פשוט.
כן.
אני ואתה יושבים בסלון.
קשה לראות את הטוב הגלוי, בוא נגיד.
נכון, לא, חד משמעית. בוא נכיר במציאות. אני ואתה יושבים על קורסה וסבבה ושמש זה וציפורים מצייצות. ויש אנשים שחצי שנה חיים מתחת לאדמה. ולא רחוק מאיתנו, בארץ שלנו, זה...
כן.
אי אפשר, כאילו... אני בכוונה הולך רגע לזה, אבל...
דרך אגב, היה לי חם, אז הורדתי את החולצה, אבל אני שמתי לעצמי, אני אחזיר אותך.
ראיתי.
שמתי לעצמי, שבוע שעבר עשיתי פודקאסטים שעדיין לא עליי, עם בחור שדוד שלו חטוף. ודיברתי איתו, וזה הזכיר לי כמה נכון שיש לנו טענות למנהיגים שלנו, אבל אנחנו, מבחינתנו, כאילו, החיים די המשיכו.
נכון.
אתה יודע, כאילו, ברור שאין לי מה לעשות כדי להחזיר אותם, זה התפקיד שלהם. אבל זה לא אומר שאני, זה לא אומר שאני זוכר אותם, זה לא אומר שלא שכחתי את זה שהם שם. אז כאילו אמרתי לעצמי, אוקיי, סבבה, אני, המינימום שאני יכול לעשות, זה לפחות בפודקאסט שאני מקליט להיות עם החולצה. אז עכשיו הורדתי קהל חם, אבל אני אשים אותה.
אשים אותה. אתה יודע, בדיוק, אני לומד ומלמד טניה. טניה זה, בגדול, טניה זה ספר היסוד של החסידות, חסידות חב"ד, שחיבר אותו אדמו"ר הזקן. רבי שניאור זלמן מיליאדי.
בוא נעשה רגע סדר, אבל מה זה אומר חסידות?
בוא נעשה סדר.
כן.
אוקיי. טוב. אז קודם כל, המגרש. המגרש זה באמת מגרש החסידות. מה זה חסידות? אז פעם שאלו את הרבי הרש"ב, מה חידשה תורת החסידות בעולם? כאילו, מה העניין שלה? שאלו את אחד מרבותינו, והוא אמר, עניינה של תורת החסידות זה אור וחיות. אור וחיות. מה זה אומר? שאלו אותו, מה רוצה לומר? אז הוא אמר, אור, משל החדר החשוך. מה זאת אומרת? תקשיב טוב, אומרי, כמה פשוט, ככה מדויק. אני ואתה עכשיו נעזרים באור. בכלל, יש אור טבעי ויש אור איזה... החדר שאנחנו נמצאים בו, על פניו, אנחנו רואים עכשיו, כשיש אור, אנחנו רואים איפה כל דבר נמצא, ואנחנו מן הסתם יודעים גם כל דבר מה הוא משרת, המנורה הזאת כדי להעיר, הספה הזאת כדי לשבת, וכל אחד מהחפצים שסביבנו יש לו תפקיד שמשרת אותנו.
כן.
עכשיו, על פניו, אם אנחנו נכבה את האור, כשיש חושך, נכבה את האור, ויהיה חושך בחדר...
לא נראה את הספרים.
לא נראה שום דבר, ולא רק שזה, כל דבר שיש לו גם תפקיד, ותפקיד אדרבה לשרת אותי, לא רק שהוא לא ישרת אותי, אני גם אתקל בו. אני אתקל בו. אז אומר רבי הרש"ב, שהתורה היא אותה תורה, חסידות היא אותה תורה שכולנו מכירים, אלא שמה? היא מדליקה את האור.
כאילו, התורה מדליקה את האור, או החסידות מדליקה את האור?
החסידות מדליקה את האור באותה תורה, אותה תורה שפחות או יותר אני ואתה מכירים, אותה תורה שניתנה בהר סיני, התורה שבכתב, התורה שבעל פה. עכשיו, יש, אתה יודע, היהדות שלנו הוא 70 פנים לתורה. יש הרבה זרמים, יש הרבה שיטות, גישות. ההלכה היא אותה הלכה, ויש גישות שונות. אז שאלו אותו, מה חידשה הגישה של החסידות? אז הוא אמר, תשובה כל כך חכמה וכל כך מדויקת, כשאתה לומד תורת החסידות, אתה מבין כמה זה נכון. הוא אמר, אור וחיות. זאת אומרת, התורה היא אותה תורה, פשוט זו תורה שמדליקים בה את האור. זאת אומרת, שאני ואתה נצליח להבין את המובן, את העומק הפנימי של כל דבר ודבר שנכתב בתורה. איפה זה אותי, עמרי פלד במאה ה-21, מה שנכתב לפני 3,000 וכמה מאות שנים, איפה זה פוגש אותי בחיים שלי? אתה יודע, כשאתה לומד טניה, אתה כל כך... אני שתבין, עמרי, אני כמעט 10 שנים, ברוך השם, לומד ומלמד טניה כאן בלב ליבה של תל אביב. זה מה שאנחנו עושים ב10 שנים האחרונות. רוב החיים שלי בכלל לא הייתי דתי. אדרבה, אני הייתי דתלש. זאת אומרת, בגיל מאוד מאוד קטן, בגיל 13 ככה, חזרתי בתשובה ככה מאוד מאוד רציני. חשבתי שגיליתי את העולם. חזרתי בתשובה ל3 שנים. הבנתי שאין שם כלום באותו שלב שהייתי. כל העולם מונחים שלי, התורני, היה מותר, אסור, גיהנום, גן עדן. זה מה שמחבר אותך, זה מה שמקרב אותך, וזה מה ששומר עליך. כי אני רוצה לחיות בגן עדן ולא בגיהנום. בחרתי ונכנסתי לעולם הזה. אחרי 3 שנים זה לא החזיק מים, כי לא היה שם באמת משהו שמחזיק אותי. פגשתי אישה אחת מהעבר הרחוק שלי, ששאלה אותי שאלה אחת מאוד מאוד פשוטה, ילד בן 16. שאלה אותי, תגיד לי, שחר, כיף לך? השאלה הכי פשוטה, הכי לא מתיימרת, זה לא תורה מסיני. שאלה אותי, כיף לך? אני חשבתי כמה שניות על השאלה שלה, נבוכתי, לא ידעתי מה להגיד, ידעתי לדבר הרבה תורה והרבה דברים שכתובים בספר, אבל כששאלו אותי, ילד בגיל 16, אם כיף לי, נעלמתי דומיה, ובוקר למחרת עזבתי את הישיבה, עזבתי את היהדות בקיצוני. כאילו הייתי רואה בן אדם עם כיפה, שלא לדבר זקן, וכל האינסטרומנטים האלה מסביב, הייתי חוצה את הכביש. במשך 20, קרוב ל-20 שנה, התרחקתי. התרחקתי ברמה הכי... וכשגיליתי את החסידות, אפרופו זה, כשגיליתי את האדמו"ר הזקן, את הרבי מלובביץ', את ספר התניא, פתאום הבנתי, רגע, זה לא מה שלמדתי. יש כאן שיטה שאשכרה מחברת אותך, אותך, אתה, כפי שאתה, ואומרת לך, רגע, אתה יכול לחיות יותר טוב.
גילית?
אתה יכול, חד משמעית.
גילית את זה כשהיית חילוני בעצם?
כן, בטח. עברתי איזשהו תהליך, תאונה, שהרימה לי אמברקס, ואז רגע שאלתי את עצמי כל מיני שאלות, וסיפור ארוך זה לא הזמן, אבל אמרתי, רגע, שנייה. ואז גיליתי את ספר התניה, ודרכו של הרבי מלובביץ', ואת ספר התניה שחיבר אדמו"ר הזקן, ושמה, תקשיב, זה מנער לך את הראש. אתה רואה, אגב, זה הציור שלו שם, האדמו"ר הזקן.
כן.
זה בעל התניה. הוא, אני אומר לך, באופן שלא משתמע לשני פנים. אתה לומד את הספר הזה, אתה לומד את השיטה הזאת, אין מצב שאתה לא מתחבר. לא חוזר בתשובה, זה לא המקום שלו, זה לא ספר להחזיר, זה לא ספר, זה ספר שמקרב אותך לעצמך, לאתה, עומרי פלד, ותאמין או לא, לא בטוח שאני ואתה באמת מכירים את הקטע שלי, את הזהות הפנימית שלי. אני קורא לספר התניה, תעודת הזהות שלנו. כי איפשהו לקחו לנו בעולם הזה את התעודת זהות. ולא יודע כמה עוד נצליח לדבר היום, אבל האדמו"ר הזקן בספר התניה מוכיח לי ולך שתשמע, הלכנו קצת לאיבוד. והוא עושה שם קצת סדר, אפרופו אור. הוא מדליק לנו את האור. בעצם הוא מסביר לנו איפה מה שכתוב שם, במקום שנראה לי כל כך רחוק, כל כך, כמה זה קשור אליי. זה מדבר עליי.
הוא מפרש את הסיפורים?
לאו דווקא סיפורים. הוא בא ואומר לך, לדוגמה, בפרק ב', כבר בפרק השני של ספר התניה, הוא אומר לך שאתה חלק אלוקה ממעל ממש, שיש בך נשמה, שהיא שייכת לאינסוף. עכשיו, על פניו זה נשמע לך משהו כזה גבוה, זה באמת גבוה, אבל מה לי ולאלוקים, או איפה שלא תהיה, אגב, רוב התלמידים שלנו, רוב התלמידים, הם ממש לא דתיים, הם ממש לא באים לשיעור תורה, קוראים תהליכים בהמשך הדרך, אבל אני יכול לתת לך שורה ארוכה של אנשים כאלה, יכול להיות שחלקם אתה גם מכיר אנשים שעושים כמה דברים בתל אביב ובכלל בארץ, והם מבינים שוואלה, תניה אדמו"ר זה כן מדבר עליי. לא אליי, עליי.
כן.
עליי, אני בן אדם שחי את החיים שלו, איזה חיים שלא יהיו. תניה זה המכנה המשותף ששותף לכולנו. כי בסוף, בסוף, אני חושב שאמרתי לך את זה גם בשיחת טלפון שלנו, האדמו"ר הזקן עשה איזשהו פלא בספר התניה. הוא הצליח לקחת את אני יודע מה, את הבן אדם הזה שלצורך העניין יושב בבני ברק ומנותק מהעולם, בדלת אמות של הלכה, הכי חרדי, הכי קיצוני, וצריך לקחת את הבן אדם הזה שנמצא באיזה מסיבת, אני יודע מה, מסיבת שקרון חושים בגואטמלה, הצליח לבנות איזשהו גשר ביניהם ולהגיד להם, תשמעו, שניכם נמצאים באופן חיצוני במקומות שונים לחלוטין. אבל שניכם, תאמינו או לא, מחפשים את אותו דבר. עכשיו, מה זה הדבר הזה? זה לגלות את הנשמה שיש בי. עכשיו, הנשמה זה לא דבר ששייך לדתיים. הנשמה זה לא שייך למאמין או לא. הנשמה זה בתוכך, זה build in, תרצה או לא. מה זאת אומרת? האדמו"ר הזקן בספר התניה מסביר לנו שהחלק השמימי הזה, החלק האינסופי הזה, זה בעצם הסיפור האמיתי שלך, עומרי פלד. שמה זה שורש מערכת ההפעלה שלך, השורש של התשוקות שלך, של התסכולים שלך, של התענוג שלך, של כל מה שאתה מחפש ורוצה על פניו, זה יושב על זה. אומרים שזה שייך לאינסוף. האינסוף זה הקדוש ברוך הוא, האינסוף. אתה חלק מהאינסוף. מה זה האינסוף? האינסוף זה האינסוף שלנו. כמה אנחנו רוצים עוד ועוד ועוד ועוד. עוד מזה ועוד מזה ועוד מזה ועוד מזה. כי זה, כי יש בתוכנו משהו שהוא שייך לאינסוף. זה כמו האש שמושכת למעלה. אנחנו תמיד רוצים עוד ועוד. אלא מה? אדמו"ר הזקן כזה עושה לך איזה אמברקס כזה בכביש מהר, והוא אומר לך, בוא נדבר רגע בשפה שלך, בכלים שלך. יכול מאוד להיות שאת המקום הזה, שכולנו יש, הבאר הזאת שרוצה לשתות מים, שאתה מזין ומזין ומזין, ובאיזשהו מקום אתה מרגיש שכאילו
לא ממלא.
זה לא מתמלא.
כן.
זה עובדתית. אני אומר את זה עליי, כולנו.
כולנו.
במקום כזה או אחר, אתה מרגיש, אתה יודע, נתחיל מלמטה, אפילו, לא יודע מה, רצת אחרי בית, עבדת שנים, זה, בשביל להגיע לזה, זה מחזיק כמה חודשים, אתה כבר חושב על גינה קצת יותר גדולה. כל דבר שבכלל בעולם החומרי, אין לזה סוף. אז אדמור הזקן אומר, תשמע, אתה לא צריך הרבה כדי למלות את מה שהחלק הזה מבקש, השורש הזה מבקש. היה איזה חסיד שקראו לו רבי זושה מהניפולי, שאמר, לא היה לי הרבה בחיי ולא היה חסר לי כלום. כי אתה יודע, אומרים, מה זה DNA? מה זה ה-DNA שלי ושלך? ש-DNA זה כל הסיפור. DNA זו טיפה. אנחנו לא צריכים הרבה. העולם מאוד מאוד מספר לנו, תרכשו, תקנו, תעשו, אנחנו צרכנים, צרכנים נאמנים לעולם. אבל כשאתה מצליח, זו עבודה כמובן, וזה מה שעושה ספר התניא, כשאתה מצליח למצוא את החלק הזה, מצליח לזהות אותו, מצליח פחות או יותר להגדיר אותו, מתחיל להתייחס אליו, פתאום אתה קולט, רגע, אפשר קצת פחות. אפשר, אני יודע מה, אפשר לצרוך פחות, אפשר לבקש פחות. אני לא צריך את כל זה. יש את הסיפור שכל העולם, סיפור מאוד מאוד מוכר ומחובס, על הבנאדם הזה שקם בגיל 50 ומחליט שהוא עשיר מאוד גדול, מוכר את כל הנכסים שלו, ועושה פאוזה, אומר לכולם, זהו, סגרתי את כל החברה, תמכרו את זה באיזה מחיר שאתם רוצים. בוקר למחרת, המזכיר הצמוד שלו מוצא אותו על איזה אגם ב... שמה בזה, ודג דגי. הוא אומר, תגיד לי, מה אתה השתגעת? איבדת את ה... ככה אתה זורק חברה של מיליארדים, ואני מוצא אותך פה דג דגי? אז הוא אמר לו, למה, מה רע בזה? הוא אמר לו, מה זאת אומרת רע בזה? אתה יודע לאן החברה הזאת יכולה להגיע? זו חברה שהשקענו בה וכו' וכו'. הוא אומר לו, ולאן זה ילך? הוא אמר לו, תשמע, בוא נפתח אותה, ואז נקנה עוד, ואז נרכוש עוד, אני אספר את זה בקצרה, ונעשה עוד. אמר לו, אוקיי, ורכשנו עוד, וקנינו עוד, ואז מה? ואז יום אחד תוכל ליהנות מזה, לשבת באיזה אגם ולדוג דגים. כן. אז הוא אמר לו, אז אני עושה את זה עכשיו. התניא בעצם מסביר לנו שאם נדע לזהות את אותה נקודה, זה לא נקודה, זה שורש, שעליו יושב כל הסיפור שלי. זה לא מישהו שמציירים לך בשמיים, זה אתה. רב הדין אבן ישראל אמר, כשאתה לומד תניא, אתה מגלה מישהו שלא מדבר אליך, מישהו שמדבר עליך. זה אשכרה אתה, אחד לאחד. בדיוק עכשיו פתחנו בית ספר, ברוך השם. בית ספר בקריה האקדמית קריית אונו. שתבין שזה כבר מערכת ההוראה בישראל, זה מערכת החינוך. ברוך השם, אנחנו מערכים אותנו שם, ופתחנו ממש מסלול לימודים של שנה, שאתה בא כל יום, סליחה, לא כל יום, פעם בשבוע, מפגש של 3 שעות, אנחנו עושים את זה שם עם חב"ד בקמפוס, ושם בקריה האקדמית. עכשיו, ברוך השם, אתה קולט איך זה הולך ותופס תאוצה, ובצעדי ענק נכנס למיינסטרים הישראלי. למה? כי זה בעצם מערכת ההפעלה של הנפש. ממה הנפש שלנו מורכבת? ואני אתן לך ככה, נקדיש לזה איזה 5 דקות. אני פעם ניסו, כאילו... כשאתה מנסה להגדיר את התניא, מה זה התניא, אז אתה מנסה לקרב את זה לכלל האנשים, אז אנחנו רואים מערכת ההפעלה של הנפש. זה בעצם על מה יושב הכל, בדיוק כמו מה שהתחלנו להסביר עכשיו. ואם ניקח את דוגמה, מערכת הפעלה כזאת, אם ניקח משהו טכנולוגי, ניקח את המחשב, מי לא מכיר מחשב? המחשב על פניו מורכב מ3 חלקים מרכזיים. החלק המרכזי זה החומרה. החלק השני זה המסך. יש את החומרה, יש את המסך, ויש גם את המקלדת. המקלדת מזינה נתונים, המסך מראה את התוצאה שאליה, אותה אני רוצה לראות, את הסרט או מה שזה לא יהיה, אבל הסיפור האמיתי זה החומרה. למה? כי בחומרה בעצם נמצאים 3 חלקים מרכזיים, שהם, 1, זה המוח של המחשב, 2, זה הזיכרונות, כמה זיכרונות, אתה יודע, קילו, ג'יגה, זיכרונות ויכולת ההחסנה, ו3, זה נקרא GPU, יחידת עיצוב גרפית, בעצם כל קומפלקס הצבעים. עכשיו תקשיב, איזה יפה. אדמור זקן, בעצם הוא החומרה. התניא זה החומרה של הנפש שלנו. הסיפור האמיתי. זאת אומרת, אם אני מתייחס לצבעים, הצבעים זה סך הצבעים שיש לך, של הנפש שלך, והנפש שלה מורכבת מהרבה צבעים. הזיכרונות, אנחנו יודעים את זה, העולם היום מכיר ותומך בזה, זה דבר פשוט, שהזיכרונות מעצבים אותנו. זיכרונות, כל אחד והזיכרונות שיש לו, זיכרונות ילדות, זיכרונות מפה, או כל מיני דברים שנצרבו בזיכרון שלנו, שיכולים להיות סיפור חיינו. ויש יכולת אחסנה. תלוי גם כמה יכולת האחסנה שלך לזיכרון כזה, זיכרון אחר. ויש את החומרה שהיא המוח של המחשב. עכשיו, אם אנחנו נתבונן ככה, זה מאוד מאוד רחב, אבל ככה ננסה ככה ב3-4 דקות לדבר על זה. החומרה, המוח של המחשב. המוח של המחשב זה בעצם, אם אני אקרא לזה ככה, זה לא מי אתה, עומרי פלד, אלא מה אתה. מה זה מה אתה? מישהו שאל אותך פעם מה אתה? שמעת בכלל שאלה כזאת? זו שאלה קצת מוזרה. מי אתה? כן, אני עומרי פלד, יש לי פודקאסט מצליח, אני גר פה, יש לי משפחה, ילדים. מי אתה? זה משהו שעל פניו מגדיר אותי בצורה הכי טובה והכי טבעי והכי נוח לי לענות על זה. מה אתה? מה זה מה אתה? זו שאלה שזה, אני זוכר שכשלמדתי את זה תוך כדי הלימודים שלי בטניה לפני שנים, וכששמעתי את השאלה הזאת, מיד מצד אחד הרמתי גבה, ומצד שני משהו בפנים קצת, זיהה שם משהו קצת חדש. מה אתה? מה זאת אומרת? אז בגדול אני אגיד לך דבר כזה. יש פרקי אבות שאומר, תקשיב, זה מתחבר. אם תחזיק איתי ראש, תראה איך הכל מתחבר. כתוב ששלושה כתרים בחייו של האדם. כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. וכתר שם טוב עולה על גבן. מה זאת אומרת? שלושה כתרים בחייו של האדם. מה זה כתרים? זה כל הכתרים שאני ואתה מחפשים שיהיה לנו בחיים. שיהיה לנו כתר של מעמד, כתר של כוח, של אמצעים, של יכולת. כל אחד והכתר שאליו הוא שואב בחיים. אז פרקי אבות אומרים, זה כתר תורה, שזה כתר חוכמה. החוכמה שלך, כתר כהונה זה היחוס שלך, כמו הכהן שיש לו יחוס מסוים, וכתר מלכות, מלכות זה היכולות שלך, מלך זה אחד עם כוח, וכתר שם טוב עולה על גבין. מה זה כתר שם טוב עולה על גבין? כתר שם טוב, אם תשים לב, אמרנו שלושה כתרים, ואם נמנה את כל הכתרים זה ארבעה כתרים, איך יכול להיות? אז אומרים חזל שהכתר הרביעי הוא כתר שקוף, לא רואים אותו. מה זאת אומרת? זה המעלות שלך שבוא נגיד העולם לא בדיוק מתייחס אליהם. כשאנחנו מנסים להגדיר את עצמנו באופן טבעי, בטח ובטח באופן שהעולם משתמש בו, זה על פי קריטריונים. מה יש לך? לאן הגעת? מה השגת? מה עשית? מאיפה אתה מגיע? וכן הלאה. מה אתה? זה מדבר לאותו מקום שבעצם זה לא מי היית בחיים, זה מה היית בחיים. שם טוב, כתוב, טוב שם משמן טוב. אומרים את זה על הבנם שקוברים אותו באדמה. שנזכה בעזרת השם לאריכות ימים. מה זאת אומרת? כי כשקוברים אותך באדמה, לא ידברו על כל אותם הגדרות שהגדירו אותך בחיים. למה? מה? זה לא שייך? היה לו נכסים, הוא הגיע למקומות מאוד גבוהים בחיים, היה לו פודקאסט מצליח. לא שאני חלילה מזלזל בפודקאסט, אבל פתאום כשאתה מגיע לרגע של אמת, פתאום אתה פחות נעזר בדברים האלה. אז האדמו"ר הזקן אומר שמה אתה זה בעצם הסיפור האמיתי שלך. זה לא מי היית בחיים, זה מה היית בחיים. או מה נשאר ממך. וזה בעצם, זה בעצם תעודת הזהות שלנו. ואני אתן לך משהו, ככה לפתוח את זה. יש לנו רגעים כאלה בחיים. היו לנו לפחות, אני מניח, לפחות רגע אחד כזה. שהרגשת שהחיים ניערו אותך, אבל מה ניערו אותך? אני יודע מה, לא נלך רחוק. 7 באוקטובר. כן. מי לא מכיר את זה? מי לא היה בבית באותה שבת הזויה לחלוטין, שלא לדבר מוצאי שבת, כי מוצאי שבת פתאום התחילו לפרק את כאילו, וזה רק הלך ונהיה יותר גרוע, אבל שאתה פתאום קולט, אח שלי, אין לי כלום. אין לי כלום. אתה ישר רץ לחדר שלך לראות שהילדים שלך בסדר. אתה ישר רץ כאילו ולחבק את מה שיש לי ולהגיד תודה, 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 תודה. זהו. אני זוכר, זה היה חודש כזה שכולנו, כל עם ישראל, כאילו חיבק בזרועות תנין את כל מה שיש לו. איפה היית רגע לפני? כאילו, פתאום מה זה כסף, ומה זה כל הדברים שאנחנו רוצים, ובמראטון פסיכי, כדי לרוץ להם, פתאום, ברגע אחד, כלום. כל הדבר הזה בכלל, זה פתאום דילית, דילית מהמוח. אתה בכלל לא חושב על זה. אתה רגע, 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 מה אני? מה זה בן אדם? מה זה כאילו, זה מה אתה? זה אותו עמוד שדרה שאתה פוגש ברגע של אמת פנימית. עכשיו, לא שחז ושלום, אנחנו לא מחפשים את הרגעים האלה, שלא יהיו לנו אף פעם רגעים כאלה. אבל ספר התניה זה ספר שנותן לי ולך עמוד שדרה פנימי. כי כשלי ולך יהיה את העמוד שדרה, את הזהות הפנימית, זהות שלא תלויה בעולם, זהות שלי, זה אני בכוח מי שאני, בכוח מה, בכוח הדבר הפנימי הזה, הדבר, העמוד השדרה הפנימי שלי, אז כשיש לי את העמוד שדרה הזה, אז קודם כל יש לי, קודם כל יש לי את הביטחון שלי, את המקום שלי. יש לי את הזהות הפנימית שלי. כשיש לי את הזהות הפנימית שלי, אז קודם כל זה באמת יותר אני. כי בעולם מסתובבים, אתה יודע, היה פעם, שכחתי את שמו, איזה סולן אמריקאי שאמר, עומרי, תקשיב, We born original and we die copy. אנחנו נולדים כאורגינל, אנחנו נולדים כמו הדבר עצמו, וזה מצחיק, שהתינוק, התינוק, כן, כן, היה איזה רבי שמשון פעם אמר, איזה חכם גדול אמר, ואני מתפלל לדעת זה התינוק. הוא אמר, כאילו הוא החכם הגדול אמר, אל תתפלו מהחומה, אני רוצה את התמימות של התינוק, אני רוצה את אותו מקום שכשהוא היה, יודע, התינוק זה דבר, לא רק זה לא רק הדבר הכי, שאנחנו הכי קשורים אליו, זה גם הדבר שהוא הכי קרוב לנקודה הפנימית שלו. אתה יודע, רבי מלובביץ' פעם אמר שתינוק באופן טבעי מחייך. באופן טבעי. הוא, עם כל זה שהוא גם בוכה הרבה, אבל הוא בוכה רק כי הוא רעב, עייף או כואב לו משהו. הוא אף פעם לא יבכה סתם. התינוק! הקטן! הוא דווקא הכי קרוב לאמת. כן. כי הוא יעשה, והוא לא צריך סיבות לשמוח. למה? כי הוא קרוב לנקודה הפנימית שלו. האדמו"ר הזקן בעצם אומר, שככל שנהיה קרובים יותר לנקודה הפנימית שלנו, לזהות הפנימית שלנו, לפני שאני נכנס להגדרות, מה זה, אבל לעמוד השדרה הפנימי שלי, אני אהיה פחות תלוי, ואני אהיה יותר קרוב לעני שלי, לזהות הפנימית שלי. זה כבר מקום הרבה יותר עמוק, מה זה, אבל זה, אתה יודע, הפרקים הראשונים בספר התניה זה לטלטל אותך. כי הוא להשיל מעליך את כל ה... כי אני ואתה עטופים. איך שלא נסתכל? אז אני ואתה עטופים בהגנות, במסכות, בלבושים. אתה לא סתם לבשת עכשיו את הקפוצ'ון החשוב הזה. כי זה אומנם לבוש, זה אומנם חיצוני, אבל זה משדר משהו.
כן.
זה משדר גם משהו פנימי. אנחנו, יש לנו הרבה...
עלי תאנה.
וכשאתה לומד תניה, אחד הדברים הראשונים שאתה עובר, זה תהליך כמובן, תהליך שנמשך כמה שנים, אבל השלב הראשון זה קודם כל, בוא תוריד בגדים. בוא...
אבל איך הספר עוזר לנו להוריד את השכבות האלה, את העטיפות האלה בעצם?
זה דרך מאוד מאוד ארוכה.
כאילו, אבל... מעבר לזה שהוא אומר לך שיש לך, שאתה עטוף לא... בעטיפות, איך הוא עוזר לך להשיל אותם, נגיד, בשלב הראשון?
בשלב הראשון?
נגיד.
אוקיי. לא, בסדר, אני אגיד לך. קודם כל, בפרקים הראשונים, האדמו"ר הזקן מדבר על הצדיק, הרשע והבינוני, בגדול. על כל אותן מונחים, שמות, כותרות, שאנחנו נותנים לאנשים. אני אומר צדיק, רשע, בינוני, אבל זה שם מושאל. זאת אומרת, הבן אדם הזה הוא כזה וכזה. הבן אדם הזה הוא כזה וכזה. הבן אדם הזה הוא כזה... זה צדיק, לצורך העניין. צדיק זה בן אדם טוב, רשע זה בן אדם רשע. אנחנו משתמשים במונחים האלה בצורה כזאת. אנחנו ממהרים לתת את הכותרות שלנו לאנשים כאלה ואחרים. אומר האדמו"ר הזקן, זה שם שהוא מדד שהעולם משתמש בו, והוא הכל ולא אתה. קודם כל, במובן פשוט, העולם הפנימי שלך, מי אתה, עומרי פלט, בפנים, במקום הכי פנימי והכי שלך, איפה שאתה נמצא, יכול מאוד מאוד להיות רחוק ממה שהעולם תופס בחוץ. אתה יודע, היה אחד, איך קוראים לו, צ'רלס הורטון קורי, איזה סוציולוג קנדי שאמר, הוא חיבר איזשהו מחקר, שנקרא זה בהמשך לשאלה ששאלת עכשיו, הוא חיבר מחקר בקנדה, מחקר שעשה הרבה רעש גדול בעולם, שנקרא העצמי שבמראה. מה זה העצמי שבמראה? אז הוא אמר שהאדם במאה ה-21 זה לא הוא הסיפור האמיתי בפנים, אלא הוא תוצאה של המראה, של מה שהחברה מספרת לו שזהו. ותקשיב טוב איזה משפט, אומר, זה משפט, אבל זה ספר שלם. הוא אמר, אתה, זה לא מה שאתה חושב שזה אתה. ולא מה שאחרים חושבים שזה אתה. אלא אתה, זה מה שאתה חושב שאחרים חושבים שזה אתה. הבנת מה הוא אמר?
זה, מה שאני חושב על עצמי, זה מה שאני חושב שהם חושבים עליי.
מה שאתה חושב על עצמך באופן משוחרר, כמו שאומרים, זה לא בטוח שמי שאתה, כי אנחנו קצת משוחדים. מה שהעולם חושב עליך בדרך כלל זה אופן חיצוני, זה גם סיכויים לא גבוהים שזה אתה. אבל אתה, מה שאתה באמת חושב שזה אתה, זה מה שאתה חושב שאחרים חושבים. אנחנו תפיסה של החברה. כן. באיזשהו מקום, כל אחד, כן? במינונים שלו. אבל בוא.
זו תרבות שגדלנו לתוכה.
זה תרבות שגדלנו ואנחנו צורכים אותה בכסף גדול.
כן.
בוא, אנחנו חיים כמוני כמוך. מי יותר, מי פחות. אבל בוא. איזה מדיה שלא תבחר, המדיה היום קודם כל זה כמה רייטינג יש לה, כמה לייקים, או איך שלא נקרא לזה. הכל זה כאילו, איך קראו לה הסיני הזה שהביא את האפליקציות אחת הפופולריות בעולם, הסיני הזה, טיק טוק, שהוא בא ואמר, וזה תראה בוויקיפדיה, האג'נדה שלנו, אני קראתי את זה בדיוק ככה, אני מצטט, האג'נדה שלנו אומר, מקסימום תוכן במינימום זמן. עכשיו תשמע, על פניו זה מגניב, להביא את המקסימום תוכן במינימום זמן, אבל מה לעשות, כשאני יודע מה, כשילד בן 12 חשוף לדבר כזה, והוא רוצה להביא מקסימום תוכן במינימום זמן, אני לא הייתי מאמר על התוכן. אבל העולם הולך לשם. עכשיו אנחנו, שלא תתאב, שלא יקבלו פה המאזינים איזושהי תחושה שכאילו אנחנו נגד העולם. ההפך, לעולם יש בשורה סופר חשובה. בגלל זה אנחנו עושים פודקאסט, בגלל זה אנחנו משתמשים במחשב. הטלפון זה אחת ההמצאות הכי טובות שהיו בעולם. אנחנו ממש לא שוללים אותו. אבל אנחנו צריכים פשוט לכוון אותו למקום הנכון שלו. להשתמש בו נכון. ומה שעושה בעצם האדמו"ר הזקן בספר התניא, זה להשיל את כל אותם דברים ולחבר אותך לנקודה הפנימית שלך.
דרך למידה אבל?
מה?
דרך למידה?
חד משמעית, בוודאי.
למה אתה קורא למידה אבל?
מה זאת אומרת, מה אתה קורא למידה?
כאילו איך דרך למידה אתה יכול להגיע, להתקרב לגרעין הזה? רק דרך למידה.
אוקיי, קודם כל, אז בוא אני אדייק, אם הבנתי אותך נכון. קודם כל, ספר התניא זה ספר עבודה.
אוקיי.
חד משמעית.
כן.
האדמו"ר הזה כן אומר את זה עוד בשער ההקדמה. אם אתה, הוא כותב, מבקשי אמת, רודפי אמת וצדק. כאילו, אם אתה מבקש את זה, ולא רק מבקש את זה, אתה רודף את זה. אם אתה בשלב כזה שאתה אומר, די, משהו פה לא מתחבר לי. אני, משהו פה חסר לי בתמונה. ולא רק זה, כי כולנו מרגישים פחות או יותר את זה, אבל אתה מוכן להתחייב לעבודה? אתה מוכן ללכת לעבודה? הספר הזה בשבילך. אם באת לקנות עוד ספר בסטימצקי, יש המון ספרים כאלה. זה ספר שאומר לך כבר בהתחלה, באנו לעבוד. כאילו, אתה יודע, יש משפט כזה שאומר, רבים מבקשים את האמת, אך נושאי המעטים. הרבה רוצים את האמת, כן. הרבה הורים את האמת, אידיאולוגיות, אג'נדות וזה, אבל לשאת האמת זה, האמת מחייבת, האמת טובעת, האמת, וספר התניא, אגב, זה רוב הפעמים מה שאני אומר, כל מחזור חדש שנפתח, מחזור של כיתה חדשה שנפתחת, אני אומר את זה באמת בשיעור הראשון. חבר'ה, אנחנו נכנסים למסלול עבודה, זה העבודה. כאילו זה, אין פה, עכשיו, כמה, תיקח יותר, תיקח פחות, אבל, ואתה יודע מה, אומרי, זה מדהים. מי שלא שייך לזה, ויש כאלה, לא הרבה, הרוב נשארים, הרוב המוחלט, הוא נושר מאליו. כי האדמו"ר הזקן בכל פרק שם לך מראה חדשה. עכשיו, המראה זה בתוכך. זה לא משהו שסיפרתי לך שנמצא איפשהו, זה כאילו קם בבוקר, מסתכל במראה, הוא מראה לך דברים שאתה תראה בעצמך עכשיו. לא כל בן אדם מסוגל לראות, להיחשף למראות האלה, לא כל בן אדם מסוגל להיחשף, וואלה, תשמע, טוב לי איפה שאני. האדמו"ר הזקן אומר לך כבר בפרק ב', תדע לך, אתה חלק כלא קמימן ממש מה שאמרנו בהתחלה, תדע לך, תסגור את הספר, תחיה את החיים שלך איך שאתה רוצה. אבל תמיד יהיה חסר לך שם משהו. כן. תמיד, תמיד, תמיד יהיה חסר לך. כל עוד, תבחר איזה שיטה, איזה דרך שאתה רוצה, אבל כל עוד לא תזין את החלק האינסופי הזה, ולא ב, אני יודע, במסטיק בזוק, לא, כל עוד לא תזין אותו, אתה יודע, הנשמה יודעת לזהות אמת. עכשיו, זה לא דברים בשמיים. לך יש שליחות, לי יש שליחות, כל אחד והשליחות שלו, ויכול מאוד להיות שהשליחות, שהבשורה של עומרי פלד בעולם, זה לעשות פודקאסט שיביא אור לעולם, שיביא טוב לעולם, וזו אגבר שליחות. וככל שתמצא ותזין יותר את השליחות הזאת, כי זה הרי זה אינסוף. זה לא רק פודקאסט פה, הפודקאסט הזה יכול להתרחב ל- 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 לעולם אינסופי. ככל שתזין יותר את המקום הזה, באשר הוא, אני לא יודע מה כל אחד והזה, אבל ככל שתזין את המקום הזה, השמיים עם הגבול.
אתה אומר בעצם, שתוך כדי העבודה הזאת, שזה נגיד נקרא לזה עבודת אמת, כי הוא בעצם מבקש ממך, לפני שאתה הולך ומוצא את האמת הפנימית הזאת, שבדרך אליה גם אולי תמצא את השליחות שלך, אתה קודם כל מחויב גם לאמת בעצמך, קודם כל. כאילו, אל תצפה באמת להגיע לחלקים הפנימיים האלה בך, שבוא נקרא לזה כאילו בצלמו ובדמותו כזה.
כן.
לפני שאתה מחויב, אולי בגלל זה זה עבודה, להיות אמיתי.
כן. קודם כל, אתה יודע, המילים...
הוא דורש את זה?
חד משמעית. הלימוד דורש את זה.
שתהיה אמיתי?
כי אני אגיד לך מה. כי אדמור הזה כן מציג את האמת. עכשיו, זה או שתזדהה או שלא, אבל אם לא תזדהה, אתה, איך אני אגיד, יצאת מהמשחק. אבל אי אפשר, אני אגיד לך מה. אמת יש אחת. נכון, יש אמת יחסית, יש אמת לעמיתה, יש על זה גם, אגב, פרק בתניא שמדבר על עניין של אמת. אבל האמת היא אחת. אנחנו מסכימים עכשיו, אני ואתה, שאני ואתה עכשיו מנהלים פודקאסט. אין אמת אחרת. לך קוראים עומרי ולי קוראים שחר. יש אמת אחת בעולם. היא אמת שאפשר לגשת אליה בצורות שונות, אבל האמת היא אחת. עכשיו, האדמו"ר הזה כן מציג אותה. עכשיו, אתה יכול לבחור להזדהות איתה כן או לא, אבל אם... ברגע ש... תראה, אני אגיד לך, כמה שזה ישמע סובייקטיבי, זה באמת אובייקטיבי. זאת אומרת, מה שהאדמו"ר הזה כן מציג בספר התניא, זה, איך אמר לי פעם הרב שלי, האדמו"ר הזה כן מספר לנו את האמת. אמרתי לו, מה אתה אומר? אמר לי, לא, לא, לא. יש הרבה אמיתות. האדמו"ר הזה כן מספר לנו את האמת. עכשיו, כשאתה מזהה אמת, ויש בך נשמה שמתחננת לאמת, אי אפשר לזייף.
אבל רגע.
לא, לא, אני רגע אומר משהו, זה לא בטוח שיתפס כרגע בשכל. זה בסוף, יש פה, גם צריך לתת מקום לרוח.
כן.
כשאתה תזהה אמת,
לא תוכל להתכחש אליה.
לא תוכל להתכחש אליה.
את זה אני מבין.
כן.
עכשיו השאלה, איזה אחריות האמת הזאת מביאה אליך?
או.
כי יש להזדהות איתה, ויש להבין אותה, ויש להיות אמיתי בעצמך.
כן.
אתה מבין? אז כאילו, אני נגיד אתמול הייתי בתל אביב, ויש שם איזה חניון שאני מכיר, שהוא מחובר לכמה בניינים, שהוא גם חניון לאורחים וגם חניון לדיירים, ומי שדייר לא משלם. איך אתה לא משלם? אתה, ביציאה מהחניון אתה לוחץ על האינטרקום, ואתה אומר להם שאתה מהמגורים של מרים.
כן.
ככה.
כן.
ואז הוא פותח לך. וחניתי שם כמה פעמים ואמרתי את זה, למרות שאני לא גר שם. ואז אתמול הייתי בדרך לאותו חניון ואמרתי לה, וכאילו הייתה לי איזה נפילת הסימון, רגע, אבל אתה לא מהמגורים של מרים. עכשיו, אני מבין שזה עבירה שכביכול אין לה נפגעים או משהו כזה,
כן.
על פניו. כי זה באמת, אתה יודע, זה חניון אחוזת החוף כזה.
כן.
אתה יודע, הם הסתדרו בלי 20 שקל שלי. בדוק. אבל אם אני עומד שם ביציאה מהחניון ולוחץ על האינטרקום, ואומר להם, אני מהחבר'ה של מרים, ויוצא, ולא משלם, אז לא הייתי אמיתי. כי אני לא מהחבר'ה של מרים. אז יש אחריות. וזה באמת הייתה לי שם נפילת הסימון, שאפילו בדקויות האלה, אפילו כן. בעבירות שכביכול אין להם נפגעים.
כן.
אם אתה לא אמיתי אפילו שם, אז מה ספר התניא יכול לתת לך? כאילו, האם הוא שם עליך את האחריות הזאת? אתה רוצה להזדהות עם האמת הזאת שהוא מביא? סבבה. אבל תזכור שאתה תהיה חייב להיות גם אמיתי, בסטנדרט הכי גבוה שיש. אין פרשנות לזה. אתה מהחבר של מרים או לא מהחבר של מרים?
כן. אם הבנתי אותך נכון, אומרי, תראה, האדמו"ר הזקן עוד בראשית הספר, מדבר על שתי דרכים ללמוד את הספר, בפרקים מסוימים. הוא קורא לזה ככה. יש דרך קצרה וארוכה, ויש דרך ארוכה וקצרה. תראה כמה דברים מדויקים. יש את הדרך הקצרה והארוכה, אגב, בגדול זה מה שהעולם בוחר. מה זה הקצרה והארוכה? תכף תבין גם איך זה מתחבר לשאלה שלך. הדרך הקצרה והארוכה זה, יש לי כאב ראש, תן לי אופטלגין. תן לי קצר, תן לי לטפל, אין, חזק בכאבים חזקים, תן לי גם מורפיום. העיקר שישתק לי, אני לא יכול, אני חייב להיות עכשיו במקסימום, אני חייב את זה. זה, אנחנו דור, פעם אמר איזה רופא, אנחנו דור של אופטלגין. כאן ועכשיו, אין לי זמן, חקירות, פודקאסטים, דיבורים, תגיד לי את הפרקטיקה, את איך זה יורד, איך עכשיו, תטפל בזה.
תביא טיפים.
כן, זה אומר אדמו"ר הזקן. זו הדרך הקצרה. לימים מסתבר שהיא הדרך הארוכה. אתה מבין שאתה לא באמת טיפלת בכאב ראש. אתה השתקת אותו.
כן.
אבל פעם אמר איזה חוקר, לא שכחתי את שמו, הוא אמר, הוא דיבר על אופטלגין, חברת תרופות, הוא אמר, זה כמו שבן אדם בכביש מהיר, ב-405 בארצות הברית, ככה משתולל בכביש ומסכן את כולם שם בכביש, ואז ישר מעלים מסוק משטרתי ומורידים איזה נינג'ה שיורד מתוכו, וישר הוא נכנס לתוך האוטו, משתלט על הנהג, זורק אותו אחורה ותופס את ההגה. עכשיו, מה רואים מלמעלה? אתה יודע, יש את המצלמות בארצות הברית. ישר כשיש מישהו זה, ישר עולות מצלמות, פוקס ניוז, ABC, ואז פתאום רואים את הרכב נוסע. הרכב נוסע, הרכב כבר לא מסכן, הרכב נוסע כמו שצריך לנסוע. אבל הנהג המשתולל נמצא שם עדיין, פשוט העבירו אותו מושב. אתה לא מטפל בבעיה, אתה משתיק אותה. זה בכלל, לא ניכנס לך לעניין התרופות, אבל זה בכלל הדור שלנו. תן לי כאן ועכשיו. אגב, אני אומר את זה בסוגריים ובזהירות, זה גם אחת הטעויות הביטחוניות שלנו, לעניות דעתי. קונים שקט, שקט.
כן.
במקום ביטחון, מחפשים שקט. וראינו שהשקט הזה, בזמן השנים האלה, שהיה לנו שקט לכאורה, נחפרו מנהרות מתחת לרגליים שלי ושלך. וזה התפוצץ לנו בפנים. אתה יודע, אני באמת, כאילו, חשבתי, אני הקטן, כאילו, חד ושלום, אני לא משווה את זה, אבל אדמו"ר הזקן אומר שתדע לך, אתה מחפש שקט, העולם מחפש שקט. אתה מחפש שקט, המנהרות יחפרו אותם תחתיך. זו הדרך הקצרה והארוכה. היא קצרה, אבל בסוף תבין שלא התקדמת, ולא רק שלא התקדמת, אתה הלכת אחורה. ויש שיטה, וזו השיטה שאנחנו דוגלים, בכלל בתורת החסידות, שהיא ארוכה והקצרה. היא ארוכה, היא סיזיפית, היא תובענית, היא מטלטלת, אבל היא הדרך הקצרה. למה? אתה תתקדם עם ספר התניה, תקשיב טוב, אומרי, סנטימטר. סנטימטר! אגב, זה גם אחד הדברים שאדמו"ר הזקן מחדש לנו. אנטיתזה לעולם. לא באת להיות איזה... העולם בגדול, אדמו"ר הזקן אומר, לא באת לפרק ערים ולשבר סלעים. לא באת לעשות פה את כל מה שהעולם מראה לך, העולם מראה לך את כל האיידולים האלה וזה, וכאילו, וואו, תראה לאיפה הוא הגיע, תראה מה הוא עשה. אדמו"ר הזקן אומר לך, תדע לך איך כתוב, זהו גיבור הכובש את יצרו. זהו השיר השמח בחלקו. מילימטר. אבל המילימטר הזה שאתה תזוז, גם אם זה ייקח שנים, גם אם זה ייקח חיים שלמים, אבל המילימטר הזה, זה כל סיפור החיים שלך. עכשיו, בחיית אומרי, לא היה לך איזה פעם בחיים, שהייתה לך איזושהי התעלות, או איזושהי צומת דרכים, שהצלחת לעשות משהו קטן, אבל בשביל... העולם יכול לתפוס זה קטן, אבל זה היה משהו כל כך פנימי אצלך, שהרגשת ג'רונימו, אין, כאילו סוף העולם. אומר לך, אדמו"ר הזקן, תדע לך, יש, אני מציע לך את השיטה הקצרה והארוכה, ארוכה וקצרה, שהיא ארוכה, אבל כל מילימטר שתתקדם שם, זה יהיה מילימטר של אמת. זה יהיה מילימטר של נצח. רוצה לומר, אני הבנתי מה שאתה אומר, ואני לא מקל ראש בלהגיד אני מהקבוצה של מרים בחניון. אדמו"ר הזקן מדבר על אמת קיומית. זה לא אמת של כאילו... אח שלי, לאן אתה רץ? מה אתה עושה? כאילו... איפה האזימות שלך?
אבל אין עלינו את האחריות הזאת.
מה?
אין עלינו את האחריות הזאת.
חד משמעית. עכשיו, אדמו"ר הזקן לא רק שהוא... מה זה אחריות? תראה, בסוף אתה רואה, העולם הוא... חופש הבחירה, בסוף כל אחד והבחירה שלו, אבל בסוף...
אבל כדי להתקדם במילימטרים האלה,
כן.
לפי, למקום של ספר התניה רוצה שנגיע אליו.
כן.
שאם אני מבין נכון, יש את עכשיו את הסדרה של משה שיצא בנטפליקס, כן. ראית?
האמת שאני לא ראיתי אשתי ראתה, יש הרבה שאומרים שהיא מדהימה, אשתי פחות התחברה. היא אמרה
היא סבבה, היא סבבה לגמרי, היא פשוט לימדה אותי כל מיני דברים שלא, שלא ידעתי. משה היה בן אדם פגום, כן?
בן אדם?
פגום.
פגום?
כן, כאילו ו...
מה, בגלל שהוא גמגם?
לא בגלל שהוא גמגם, בגלל שהוא ננטש.
ננטש?
בסופו של דבר הוא ננטש. אמא שלו נטשה אותו, היו לו את הסיבות שלה, אבל הוא לא ידע אותם. מבחינתו, כתינוק, הוא ננטש, ואומץ. הוא ילד מאומץ, בסופו של דבר. עכשיו, זה אחת הטראומות הגדולות ביותר. ו... ואז הבת של פרו גידלה אותו בארמון וכל הסיפור הזה, והוא הרגיש תחושה פנימית של חוסר שייכות. הוא הרגיש לא שייך. והוא לא ידע שהוא מרגיש לא שייך. הוא פשוט הרגיש לא שייך.
כן.
עד שזה הגיע למצב שהוא הורג מישהו. ואז הוא ברח מהארמון, יצא למדבר, פגש שם את המשפחה המדיינית הזאת, התחתן עם, עם הבת של הכהן, ועדיין הוא הרגיש לא שייך. כאילו, הוא פתאום מצא את עצמו באמצע המדבר, עם אנשים שהוא לא באמת מכיר, הוא לא יודע מי הוא, הוא הרג מישהו. ואז השיא של זה היה שנולד לו הבן הבכור שלו. זה היה השיא של המשבר זהות שלו. כי הוא ביטא בשם שלו את המשבר זהות העמוק שהוא היה בו כל החיים. והוא סוף סוף הבין אותו. גרשום, נכון? גר הייתי בארץ נוכריה. הוא סוף סוף הכיר בזה שהוא לא שייך. כן. תמיד זה הייתה איזושהי מין תחושה פנימית כזאת לא ברורה, ועכשיו סוף סוף נולד הבן הבכור, והוא פתאום קיבל את המראה הזאת לתוך הפנים.
כן.
ואז הוא היה במשבר זהות מאוד עמוק, והתחילו גם כל מיני, לא יודע, הזיות ותקפי חרדה, אני חושב, כאילו, אתה יודע, הזיות על הבן אדם הזה שהוא הרג והכל, ואז הייתה לו את הקריאה הזאת מהר סיני. והוא עלה להר סיני. למרות שאשתו אמרה לו, אל תעלה, אף אחד לא עלה לשם אף פעם. והוא עלה בכל זאת. ואז הוא פגש שם את הסנה הבוער. אז אם אני מבין נכון ממה שאתה אומר, המקום שספר התניה מנסה לקחת אותך אליו, זה קודם כל להראות לך את המשבר זהות שאתה נמצא בו, ולקחת אותך לכיוון הסנה הבוער, באיזשהו מקום. נכון? באיזשהו מקום, מאוד פנימי.
כן.
הרי מה זה הסנה הבוער? זה הפעם הראשונה שהוא נפגש באלוהים בעצם. נכון? זה כאילו... שאל אותו, מי אתה? היה אשר יהיה. אז כאילו, מה זה מי אתה? אני, מאיך שאני מבין את זה, זה פשוט כאילו מין התלוטצות כזאת. אז כאילו, מה זה מי אתה? אתה שואל את השאלה הלא נכונה. אז הוא אומר לו כזה, היה אשר יהיה, משהו כזה.
כן.
אבל שם הוא מצא את השליחות שלו. הוא מצא את הייעוד שלו מול הסנה הבוער. סוף סוף הוא הגיע לחלקיק הפנימי הזה, לבצלמו ובדמותו שלו, נכון? לחלקיק הזה שאתה מדבר עליו, חלק אלוקיך מלמעלה.
חלק אלוקיך מלמעלה ממש, כן.
הוא מצא אותו שם, על הר סיני, ואז הוא יצא לעבר מימוש השליחות שלו.
כן.
אם זה המקום שהתניה מנסה לקחת אותנו אליו, נכון? באיזשהו מקום, אתה יודע, מאוד מטאפורי כזה.
כן.
אז זה לא מגיע עם הרבה מאוד אחריות של... כשאתה תעמוד שם בחניון, אתה לא יכול להגיד שאתה כאילו מהחבר'ה של מרים. אם אתה עולה, אם זה המקום שאתה רוצה להגיע אליו, אל הפסגה של הר סיני, כדי לקבל את השליחות שלך שם, אתה לא יכול לבוא ולשחק עם האמת. אתה לא יכול, נכון? כאילו, זאת העבודה אולי בעצם הקשה?
תשמע, קודם כל אומרי, שיחקת אותה. לקחת אותי למסע. וואו. באמת, 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 ממש ממש יפה. אני, על כל שמשה הרגיש אאוטסיידר, וזה נכון, הוא היה גר, נכון.
כן.
ונכון, הוא נולד בזה, הוא גדל בכלל בזה, אבל זה... לא ניכנס לזה אחר, כי זה מאוד מאוד זה, אבל ממשה ועד משה לא קם כמשה. ואני לא אומר את זה כאילו, זה אני לגמרי הקשבתי לך. אבל זה לא בדיוק סדרה בנטפליקס.
כן.
לא.
כן.
משה היה המנהיג הגדול ביותר בהיסטוריה של העם היהודי, ואנחנו יכולים רק ללמוד ממנו. והכל זה בהשגחה מדויקת, למה הוא גדל, איך שהוא גדל ואיך זה. כי זה מה שהוביל אותו לאן שהוא הגיע. והוא הגיע להישגים מנהיגותיים שאף אחד לא קדם לו. אבל אני, אבל רגע נתעכב במקום הזה שלקחת אותי ובאמת ריתקת אותי, אמיתי, 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 ויש מצב שאפילו דייקת. דייקת את הדברים בצורה הרבה יותר משמעותית. חד משמעית כן. חד משמעית כן. אני אסביר לך, אני גם רוצה להגיד משהו. האדמו"ר הזקן, כשאמרתי שטניה זה מערכת ההפעלה, היא מתעסקת בשורש של הדברים. אני רוצה רגע לחבר את הדברים, בעזרת השם. מה זה אומר? אתה יודע, יש נגיד, סתם נתן דוגמה, יש איסור כזה שנקרא לשון הרע. לא לדבר רע על מישהו אחר.
כן.
עכשיו, זה איסור מאוד מאוד חמור. האדמו"ר הזקן לא מתעסק באיסורים. יש לו ספר של הלכות, ספר התניא לא מתעסק בכלל איסורים, מתעסק בתחלואי הנפש. אלא מה? ודאי שהאדמו"ר הזקן אומר שזה דבר חמור. אבל אני לא בא לדבר איתך על דיבור רע, אני בא לדבר איתך על מחשבה רע. שמה זה נולד. אני לא אגיד לך תתאפק או אל תגיד או זה אסור או זה גיהנום, אני אלך איתך לשורש הבעיה, מלכתחילה. למה בכלל אתה חושב חלילה על מישהו רע שכתוצאה מזה אתה גם מדבר? אני לא מדבר על התוצאה, אני מדבר על השורש. מה אני רוצה להגיד? שכשאתה עומד מול הסנה, וכשאתה עומד מול הרגע המכונן ביותר בחיים שלך, ואני אומר את זה בצניעות ובביטחון מלא, האדמו"ר הזקן עוד בפרקים הראשונים, מעמיד אותך מול הסנה. חד משמעית אני אומר לך, עומרי, מעמיד אותך מול הסנה, ובא ואומר לך, של נעליך מעל רגליך. אח שלי, אתה שייך לסיפור גדול מאוד. אתה לא רק עומרי פלד שגר בתל מונד עם, לא יודע, זה לא. זה חלק, זה 0.0 מהסיפור הגדול שלך. זה הסנה הבוער, אשכרה הסנה הבוער.
כן.
והסנה הבוער, אח שלי, אם תעזוב אותו, אתה יכול לעזוב, אתה יכול גם ללכת מהר הזה, עזוב, תן לי לחזור לצון שלי, הוא היה רואה צון פשוט, כאילו, מה, הוא היה יכול לחזור, הוא היה גם גם, חסר ביטחון לכאורה, כן. ממש לא, אבל הוא היה יכול לחזור לחיים הפשוטים, אבל הוא הבין שהקריאה הזאת זה לא רק צו השעה, זה הקריאה שנמצאת בתוכי. כי הסנה הבוער, אומר תורת החסידות, זה הסנה שבוער בתוכה, בתוכך ובתוכך ובתוך כל אחד ואחד מאיתנו. של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. מה זה אומר? המקום אשר אתה עומד, אתה עומד בתל מונד, אני עומד בתל אביב, זה עומד באקו, זה עומד בחיפה, זה עומד בערי הגואטמלה, זה אדמת קודש. החיים שלך זה קודש. החיים שלך זה סיפור מאוד מאוד גדול. של נעליך, מה זה של נעליך? אומר תורת החסידות, כל המנעולים, ההרגלים מעל רגליך, זה ההרגלים שלך. כל מה שנועל אותך, כל מה שסוגר עליך, מה סוגר עליך? הרגליים, ההרגלים, הקטנות מוח, שאתה חושב שאתה כזה קטן. אחד הדברים המטורפים, המטלטלים, אומרים בספר התניא, שהוא בא ואומר לך, אתה אין סיכוי שאני ארד למידות שלך. אין סיכוי, אני בא ונותן לך כזו נעל גדולה. כן. שאתה תרגיש מה זה, זה מידות גדולות, כן, כי אתה שייך לדבר גדול. האדמו"ר הזקן תמיד מסתכל עליך, לוקח אותך למעלה, אני לא מדבר איתך ככה. אני מרים אותך ולשם אני מדבר, אבל זה גדול עליי, זה גבוה, כי זה אתה. וכל הספר אתה, אני 53 פרקים, זה להרים אותך למעלה, להבין שאתה כאילו עכשיו, אתה יכול להישאר גם במקום שלך, ואתה יכול להישאר בחיים שלך, ואתה יכול להישאר בה, אבל תדע לך, זה לא יעזוב אותך. כי אי אפשר, זה בילדין.
זה הסיפור שלי.
של נעליך, אותו מפגש, של נעליך מהמגלך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודשי. מה זה אומר? זאת אומרת, תורת החסידות. כל מקום, כל רגע, אתה בבחינת משה רבנו. אתה לא יכול לעזוב את הסנה הזה. כי הסנה הזה זה הקריאה שיש לך ולי. תקרא לה בשמות כאלה, תקרא לה בשמות כאלה. אומר לך, אדמו"ר הזקן, אח שלי, אל תבזבז עכשיו 50 שנה. אני אומר לך, ועוד הפעם, זה לא לחזור בתשובה ולעשות, זה קודם כל, אחי. קודם כל תבין שאתה שייך לסיפור מאוד מאוד, אתה חלק מפאזל פסיכי, ומה זה אומר? בדיוק מה שאמרת מקודם, יש לך טונות של אחריות, טונות של חובה. אז אם אתה מגיע איתי לקבוצה של מרים ולחניון, כשאתה תהיה במקום הזה, כשאתה תתחיל להחליף נעליים, להחליף מידות, מה זה אחי, אתה הדבר הראשון שאתה תעשה בחניון זה לקנות כרטיס חבר, זה לקנות כרטיסייה, כי במה אתה מתעסק אחי? בקבוצה של מרים? אתה שייך למשה רבנו, אתה שייך כאילו, אתה מבין, זה סטטוס אחר.
הרבה אחריות.
חד משמע.
בעולם שאנחנו חיים בו, בתרבות שאנחנו חיים בה, שהכל הוא כזה מאוד מהיר והכל כזה, כולם דופקים אותי וכולם, ואני לא רוצה לצאת פרייר, זה אחריות מאוד גדולה.
חד משמעית.
לגמרי.
תשמע.
אבל זה חייב להיות. אתה יודע. תגיד, ספר התניא, אפשר ללמד אותו אנשים שהם לא יהודים?
תראה, קודם, אם אפשר, אפשר. בגדול זה ספר ש... 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 זה החלק לא כמימן ממש, זה מדבר ליהודי. יש כמובן, ואני מדגיש, אדמור זה כן גם מתייחס לשאינו יהודי, וגם לשאינו יהודי יש תפקיד בעולם. יש שבע מצוות בני נוח, שאגב הרב מלואביץ' היה שולח את השליחים שלו לעודד, לעודד את שאינם יהודים תגועים לעשות שבע מצוות, המצוות המוסריות האלה. יש להם תפקיד, ללמוד תניה, ללמוד תניה, בוודאי שהם יכולים ללמוד, אבל...
אתה רואה את עצמך מלמד תניה?
לא.
יש לך, השליחות היא...
אין לי בעיה, ממש לא, אין לי בעיה חלילה. אני עובד עם אנשים, אני מאוד מכבד אותם, ואני עדיין אומר, יש להם תפקיד מאוד חשוב בעולם, ספר התניא מתייחס ליהודים. לאותו חלק, כן, למקום היהודי. ואתה יודע מה? אתה יודע, יש לנו כל קבוצה חדשה שנפתחת, זה גזעני, זה...
אה, כן?
בוודאי. מה זאת אומרת, זה גזעני?
למה גזעני? מה?
לא, זה כאילו, עוד פעם, כאילו מה, ומי שאינו יהודי, אז הוא לא, הוא לא, הוא פחות?
אה, זו שאלה ידועה, סתם שאלתי אותה.
מה השאלה? מה השאלה?
וואלה.
בטח, בטח. לא, אז אתה רואה, אז אני אפילו קצת פותח את זה. ואתה יודע, אז פעם אחת אמרתי לאיזה מישהי, שאגב, אני מדבר איתך מישהי, בחורה מתוקה שקוראים לה מוריה, שלומדת היום כבר 5 שנים, והיא הייתה אחת הסמנים הקיצוניים אצלנו מתחילת השיעורים. לימים היא הפכה לדוברת הראשית של ספר התניא, והיא אחרי, אני זוכרת פשוט את אותו מפגש, היה לנו מה זה גזעני, מה זה זה. אז אני זוכר שתוך כדי תנועה, כשאתה משיל את כל הקליפות האלה, את כל הזה, שנייה רגע, כשאתה משיל את כל אותם קליפות, אתה מסתכל על הדברים, אתה יודע, אנחנו בחיים שלנו גזענים. אנחנו בחיים שאנחנו בוחרים. מה זאת אומרת? הילד שלך, אתה מתייחס אליו כמו שאתה מתייחס לילד של השכן? ממש לא. מה השאלה? מה ההשוואה בכלל? זה הילד שלי. מה לעשות? אנחנו העם האחרון שהקדוש ברוך הוא הציע לו את התורה. הוא הציע את זה לישמעאלים, הוא הציע את זה לנוצרים. זה לא התאים לו מצוות מוסריות, זה לא התאים לו זה. אז מה לעשות? אנחנו מתחתנים עם אישה אחת. אז הקדוש ברוך הוא אמר, בא לעם היהודי, לעם שנשאר איפשהו בסוף, כנראה, ובא ואמר להם, אתם רוצים להתחתן איתי? הם אמרו לו, זה, אמרו לו, ודאי, נעשה ונשמע. רגע, בוא אני אספר לכם. אמרו לו, לא, 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 נעשה ונשמע. הפתיעו את הקדוש ברוך הוא. עשו לו כאילו הפתעה. לא רק שאנחנו, לא רק שאנחנו איתך, לא צריך להסביר, אנחנו בפנים. אז אני צריך להתנצל על זה? אני צריך כאילו לבדוק מה... כל החיים שלנו, אוסף של בחירות, אוסף של זה, אז זה לא עניין של גזענות? לך יש את התפקיד הזה, לי יש את התפקיד הזה, גם אחד הפרקים בתניא. לרגל יש את התפקיד שלה, למוח יש את התפקיד שלו, המוח זה המפקד. מה זה אומר שהמוח פחות, יותר או פחות? לא. אבל למוח יש לו את התפקיד הזה, ולא יש את התפקיד הזה. ליהודים יש את התפקיד הזה, ולגויים יש את התפקיד הזה. מאוד פשוט. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו, עומרי. אחת התובנות שקראתי בספר שנקרא שערי התבונה, של הרב יצחק גינזבורג, הוא כתב על ספר התניא, הוא כתב שם בהתחלה, אתה לא לבד. כשאתה לומד תניא, אתה קולט, אני לא לבד. כאילו, אתה יודע, ספר התניא, אם אתה תשב ותקרא אותו בקריאה פשוטה, סיכויים גבוהים שלא תבין כלום. כלום.
כן.
ספר מאוד עמוק, מאוד גבוה, אבל... כשאתה נכנס ומעמיק ולומד ועובר איזשהו תהליך, תהליך מאוד עמוק, אתה קולט, תשמע, זה הגדרות של הנפש שלי, הגדרות של הנפש של כולנו, אתה יודע. פעם הרב שלי אמר, יש ווייז ויש GPS, יש מפה ויש ווייז. ווייז, כל אחד מאיתנו יש את הווייז שלו, כל אחד יש לו את היעד שלו, אבל המפה היא אותה מפה לכולם. תל אביב היא פה, תל מונדו פה, כל אחד בסוף, המפה היא אותה מפה, בסוף לכולם שאת אותה נפש. כל אחד עם הצבעים שלה, עם התפקיד שלה, אבל... והאדמו"ר הזקן, אשכרה, תקשיב, מדבר על הנפש שלך. זה הילדים שלי, חברים. מושקי, אנחנו רואים את מסיימים מתוקה שלי.
תגיד, מישהו כמוך שמלמד,
וואי, אומרי, אנחנו חייבים ללמוד, תדע לך.
תגיד, מישהו כמוך שמלמד, מה אתה לומד ומלמד?
כן.
אתה כותב?
בטח. אנחנו בעזרת השם, אני מקווה שבשנה וחצי הקרובות, גג שנתיים, יצא הספר.
שלך?
שלי, חד משמעית.
כאילו מה, הוא בא להציט משהו? מה הוא בא לעשות?
כל מה שליקטתי בשנים האחרונות, כי אני שומע מכל מיני שיטות. אני אוהב לקחת את כל הקשת.
מעבר לטניה?
לא, לא, לא. פירושים לטניה, אבל מהמון, המון, המון, המון גישות. פיזיקאית, שבאה בכלל מעולם הפיזיקה, ולוקחת את ספר הטניה, ומפרקת אותו ברמה של יסודות. משהו פסיכי. אני רק בהתחלה של הספר, קניתי אותו לפני כמה ימים, משהו מטורף. עכשיו, אני אראה לך אין ספור שיטות, מהבסיס לכל מיני פרשנים. כל הספרים האלה שמאחוריך זה באורים של טניה, מהמקום הזה, מהמקום הזה, מהמקום הזה. ומנסים ליצור איזושהי תמונה, בעזרת השם. ואנחנו כבר התחלנו בכתיבת הספר, אני מקווה שבשנה וחצי הקרובות זה יסתיים, זה טניה מערכת ההפעלה של הנפש. כי אני באמת, באמת מאמין שזה...
ויש גם חידוש בעצם?
חידוש?
כן. נגיד שאתה מנסה להביא?
בטח,
למרות כל הביורים
בטח,
וכל
בטח, הפרשות, בטח, בטח, בטח. אני אגיד לך, לעניות דעתי, אני הקטן, אני לא איזה...
כן.
אבל מה שאני מנסה, בעזרת השם, זה לא שלי, זה... זה של האדמו"ר הזקן ושל הרבי ושל כל רבותינו ניסינו. מה שאנחנו מנסים לעשות בעזרת השם, זה לדבר למעגלים הכי רחבים שיש.
הבנתי.
הכי רחוקים, ולהגיד להם, חבר'ה.
אז אתה מנסה להרחיב את המעגל
בעצם. חד משמעית. להרחיב מעגלים. זה, כי אני בן 48. רוב החיים שלי, אני חייתי כאדם רחוק מתורה ומצוות, רחוק מושבע.
כן.
והחסידות פשוט לימדה אותי באמת לרכוש כלים שממצים את התפקיד שלי, את החיים שלי, באופן פשוט לחיות חיים טובים יותר ולגשת אל המקסימום פוטנציאל שנמצא בתוכי. מי לא רוצה את זה? והשאיפה שלי זה להגיע באמת למעגל הכי רחב ולמצוא את המכנה המשותף בין כולם ולהביא את הגאולה. עכשיו, מה זה להביא את הגאולה? שאדם ממצא את התפקיד שלו, שממצא את היכולות שלו, זה הגאולה. משיח זה לא רק משיח שם ברחוק. משיח זה המשיח שבתוכי, שרוצה להתגלות. כמובן יש את המשיח הגדול שלנו שיבוא ובעזרת השם, אבל אנחנו נעזור לו להגיע.
זהו. תגיד, רבי נחמן, הוא קשור לפרויקט הזה?
רבי נחמן, קודם כל, הוא שייך למגרש החסידות. מגרש החסידות זה ענף, כן, כן, זה פודקאסט. את החסידות הביא לעולם הבעל שם טוב הקדוש. הוא הביא את החסידות, את תורת החסידות, שזה מגרש מאוד מאוד רחב. אל אותו גזע יש הרבה ענפים. יש חסידות ברסלב של רבי נחמן, יש חסידות צאנז, בלז, המון המון חסידויות. אנחנו מדברים כרגע על חסידות חב"ד. זה מה שדיברנו עד עכשיו. האדמו"ר הזקן הוא ייסד את חב"ד. חוכמה, חב"ד זה ראשי תיבות, חוכמה, בינה ודעת. חוכמה זה הרעיון, בינה שמפרקת את הרעיון, והדעת שמחברת את שניהם. זה ה... אגב, אני חוזר לקראת סיום, אני חוזר רק למה שהתחלנו איתו את הפודקאסט. מה חידשת תורת החסידות? אור וחיות. האור זה להדליק את אותה תורה, פשוט להאיר אותה. להאיר אותה, שנבין איפה אני ואותה תורה. מה זה קשור? להאיר את אותו חדר חשוך. להסביר לי את כל התפקידים, את כל מה שאני עובר בחיים. מה זה בא להגיד לי? מה זה בא? זה להדליק את האור. והחיות, אני נסיים את אותה נקודה, החיות, זה כמו אמר הרבי הרש"ב, כמו גוף. הגוף הוא אותו גוף. פשוט זה חי וזה אינו חי. האדמו"ר הזקן בספר התניא מחבר אותך, עמרי פלד, אתה כפי שאתה, מחבר אותך לתוך אותו עולם. פעם ראיתי כתוב על ספר התניא שכל תיבה ותיבה נושמת וחיה מאליה. זאת אומרת, אתה קורא את הטקסט ואתה קולט, בונה זה חי, זה כאילו, זה נגיש ופועל עליי, אליי, זה כאילו, זה טקסט שחי ונושם כאן ועכשיו. זה... קיצר, כמו שאמרתי בהתחלה, זה לא ספר טקסטואלי. זהו, דיברנו הרבה, אה?
נראה לי הבקשה, כאילו, יש בקשה.
כן.
אבל כן,
יש בקשה מהקהל.